בסדר גמור. טוב, אנחנו רוצים ללמוד בשיעור היום ובשבוע הבא מגילת איכה נקרא לזה, יותר נכון את הרקע, הרקע לפרק א' או ב' במגילת איכה. לא נוכל להקיף את כל המגילה, כי המגילה עצמה מקיפה כנראה כמה תקופות, אבל לפחות יהיה לנו איזשהו רקע עיקרי בעניין. אני רוצה להתחיל מאיזושהי שאלה ככה קצת פרובוקטיבית. בשבוע שעבר אנחנו ציינו את צום י"ז בתמוז, והשאלה היא למה, מה הסיבה שיש לנו צום שהוא בקיץ, לא קצר, בעוד שבתוך שלושה שבועות יהיה עוד פעם צום. ובכלל, חז"ל לא ממהרים לתקן צומות סמוכים כל כך אחד אל השני. יש בדבר הזה הכבדה, יש בדבר הזה קושי וכולי. ובמיוחד שזה נראה ששני הצומות האלו עוסקים פחות או יותר באותו עניין. כלומר, חורבן הבית זה מה שנקרא בכלל 200 מנה, בכלל חורבן הבית, כל החורבנות כולם. אז מילא עשרה בטבת אני מבין, כי עשרה בטבת זה ההתחלה. ההתחלה. וגם אפילו צום גדליה, אנחנו יכולים להבין כי יש בזה איזשהו משהו של הסיום. אחרי החורבן, עוד איזה פורענות, אז מציינים את ההתחלה, מציינים את הסוף. אבל זה בתמוז נראה איזשהו מקום באמצע. זה כמו להבדיל, אולי אפילו לא להבדיל, כמו נגיד אדם שהוא חולה. אז ביום פלוני הוא קיבל תוצאות בדיקה גרועות בתפקודי כבד, וביום אלמוני גילו לו שגם הכליות שלו כבר לא עובדות, וביום שבוע אחר כך גילו לו שגם הלחץ דם שלו על הפנים וכו', ובסוף הוא גם מת. אז עכשיו האבלים יציינו כל יום איזו בדיקה גרועה שהוא קיבל? אולי אם יציינו משהו, זה את היום שנודע לאדם הזה שהוא באמת חולה. זוכרים, ביום הזה הלכנו לרופא והתברר שהכאב ראש שיש לאדם הזה זה לא כאב ראש של אקמול, זה כאב ראש של מחלה קשה לו עלינו, ואז את זה יש מצב שיציינו. אבל לא מציינים את כל תחנות, כל תחנות הנפילה באמצע. אז לכן, נכון, הובקעה החומה, י"ז בתמוז, זה איבר, אפשר לקרוא לזה איבר גדול, איבר משמעותי, אבל זה איבר בתוך הדבר הגדול שהוא חורבן בית המקדש. אז מדוע, תודה רבה. אז מדוע בעצם יש צום מיוחד צום שהוא מיוחד והוא נפרד שתוקם בזה מתמוז, בעוד שזה נראה על פניו שהוא פשוט חלק מהצום שיבוא אחריו. על השאלה הזאת אנחנו ננסה לענות בשיעור שלפעמים. בפרק כ"ו בספר ירמיהו, רק נעשה כאן סדר, ירמיהו הנביא מתנבא לאורך תקופתו של יאשיהו, מלך יהודה, המלך הצדיק, מלך בעל תשובה, המלך שירמיהו קורא לו במגילת איכה, רוח אפנו משיח השם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. תזכרו את הפסוק הזה, פסוק חשוב מאוד. זוהי התקופה הראשונה של ירמיהו, אבל ירמיהו ממשיך גם לתקופות שאחריו. הלו המה תקופת יהויקים בנו של יאשיהו, יהויכין נכדו של יאשיהו, והמלך האחרון צדקיהו, שהוא בן נכד נין בנו של יאשיהו. עוד פעם חוזרים חזרה למעלה, הוא האח של יהויקים. ירמיהו בעצם מלווה את כל המלכים האלו עד החורבן וגם אחריו. ואנחנו כרגע הולכים לקרוא נבואה בירמיהו פרק כ"ו, שהיא בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. בואו נקרא פרק כ"ו. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מעת אדוני לאמור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני, ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית אדוני את כל הדברים אשר ציוותיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. אז קודם כל חשוב שנמקם אותנו מבחינת הכרונולוגיה. ירמיהו עומד בחצר בית השם, מתי? מתי זה בשנה? לפי דעתכם? באחד הרגלים. כלומר, בית המקדש עובד. לא סתם עובד, אלא כולם מכל ערי יהודה מסביב נקבצים ובאים אל בית המקדש. זה נתון חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו לעמוד שם בבית המקדש, שכולם עולים בטח עם הכבשים והקורבנות וכל זה, ולדבר אליהם. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרע, וניחמתי אל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעל עליהם. מה הנבואה? ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם בהשכם ושלוח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גויי הארץ. זאת נבואה על חורבן, חורבן הבית. הבית הזה יהיה כשילו. למה צריך להגיד שהבית הזה יהיה כשילו? מפני שלהגיד באותם ימים שיש אפשרות שהבית יחרב, היה נחשב ככפירה בעיקר. לא יכול להיות, לא יכול להיות שהבית יחרב. בלתי אפשרי, אין נסיגה. והקדוש ברוך הוא גם כאן וגם בפרק ז' בספר ירמיהו, תסתכלו רגע, נבואה ידועה מאוד שמתארת בצורה יותר מפורטת מה בעצם קורה בבית המקדש. עוד פעם, אותו מיקום, כנראה לפני ימי יהויקים. פרק ז', הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני וקראת שם את הדבר הזה ואמרת, שמעו דבר אדוני כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות לאדוני, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו את דרככם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה, אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני הם. מה עם דברי השקר? יש לנו תעודת ביטוח, הבית הזה לא יכול להיחרב. הקדוש ברוך הוא לא יחריב את ביתו, זה יהיה חילול השם, זה יהיה הפך כל המדמה האלוקית וכו' וכו'. לא, זה דברי שקר. אומר הנביא, כי אם היטב תטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר יתום ואלמנה לא תעשוקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם, ושיכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למין עולם ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל. מה עם דברי השקר שאמרנו מקודם, אחד השם אחד השם אחד השם, מה זה דברי שקר? הגנוב רצוח ונאוף וישווה על השקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם ניצלנו למען לעשות את כל התועבות האלה. כלומר, יוצא שבית המקדש הוא הכסות בעצם לכל העבירות הללו. במקום שהבית יהיה מקום של קדושה וטהרה, נתהפך לו הבית לאיזה מין תעודת ביטוח שאפשר לגנוב, ירצוח, לאנוס וכל הדברים הרעים, להגיע ברגלים, להביא קורבנות ולהגיד זהו, מכאן ואילך אנחנו יכולים להמשיך בשרירות ליבנו. המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, גם אנוכי אני ראיתי נאום אדוני. ומכיוון שהעם לא מאמין, אז הקדוש ברוך הוא צריך לתת להם ראייה, כי לכונה אל מקומי אשר בשילו אשר שיכנתי שמי שם בראשונה. 396 שנים עמד משכן שילו, לא מעט זמן בכלל, וראו את אשר עשיתנו מפני רעת עמי ישראל. ועוד פעם בפסוק אחר כך, פסוק י' ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לאבותיכם כאשר עשיתי לשילו. איום בהחרבת המשכן. זה לפני ימי יהויקים. בפרק ו' אנחנו כבר בתוך בראשית ימי יהויקים, ושוב פעם נאמרת הנבואה, נבואה שמאיימת בחורבן הבית. מה התגובה? וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור מות תמות. מה הקייס? למה רוצים להרוג אותו? סתם כי הוא עצבן אותם? צריך סיבה רשמית. מה הסיבה הרשמית? נביא שקר. אתה נביא שקר. מי שמנבא שבית המקדש יחרב, הוא נביא שקר. בוא נעשה רגע הקבלה לימינו שאני לא עומד מאחוריה, ואנחנו בשיעור הבא נסביר למה לא, אבל רק בשביל המתודה. כמו שיבוא היום נביא ויגיד, אם לא תטיבו את דרככם, מדינת ישראל תחזור הגלות. אז יאמרו לו כל מי שלמד בבית המדרש של הרב קוק, אתה נביא שקר. לא, הגאולה הזאת אין לה הפסק. הגאולה הזאת היא אין לה... יוצא מכאן מירמיהו שזה כאילו הטענה, גאולת אין לה הפסק, היא טענה לא מוצדקת. אנחנו נצטרך להתמודד עם זה ולהסביר בשיעור הבא מה ההבדל בין הגאולה שלנו לגאולה, לשלב ההוא בהיסטוריה, הבדלים גדולים מאוד. אבל רק בשביל ההסברה, כשעומד נביא בימי בית ראשון ואומר הבית הזה יחרב, זה כמו שיבוא עכשיו ונביא ויגיד מדינת ישראל וחס וחלילה עלולה להיחרב אם אתם לא תטיבו את דרככם. אגיד לו, אין דבר כזה. מה?
מה צריך לעשות? צרב להם בתודעה שהבנק לא יכול
להתרבות? מה שצרב להם בתודעה זה קודם כל, בוא נזכור שגם אתה וגם אני נמצאים אחרי הגלות, והם היו לפניה. כלומר, הגלות היא בכלל, היא לא אופציה. היא לא אופציה. עם ישראל היה כבר בגלות, היה במצרים, יצא ממצרים, הגיע לארץ ישראל, נקודה סוף. למרות שהתורה מבטיחה וכל זה, אבל פה מדובר על רצף של, פה אנחנו באזור ה-800 שנה, של רצף...
פרשיות כמות בתורה.
כן, כן, נכון, יש פרשיות. ובכל אופן, המציאות חזקה מכל הפרשיות. המציאות היא חזקה. וזה לגבי הנוכחות, אבל לגבי בית המקדש, מקדש השם כוננו ידיך, מעשי ידיו של השם מתברך, לא מתבטל, אנחנו ודאי צריך לתקן, אנחנו עושים את התבירות וכל זה, אבל מול הנצחיות, מול ה... זה לא עולה על דעתם בכלל.
זה שאלה מאוד כללית, אבל
אני
חושב את זה פה, אם אומרים את זה עכשיו, כהן בימי הבית רואה את ירמיהו, ויודע שירמיהו אומר, הוא לא נכון. כי זה לא
ייתכן,
כמו
אתה אמרנו עכשיו. אז איזה השפעה יש לנו על זה? נגעת כאן בנקודת שורש. באמת, אחד הנביאים שהכי לא שמעו להם, והוא... יש פסוקים בירמיהו, יש פסוקים בירמיהו שירמיהו מקלל את יומו. גם מהשם של ירמיהו אתה יכול ללמוד איזה חיים היו לו. מרים. לא ראינו שירמיהו התחתן. לא ראינו שירמיהו הקים משפחה. ירמיהו, מכיוון שלמדנו את זה בכמה פעמים, שהנביא הוא לא דרשן, הוא לא אחד שיותן דרושס, אלא הנביא הוא חי את נבואתו. לגמרי. כל מה שהוא מתנבא עובר עליו, כמעט אפשר להגיד באופן אישי. אם משה בן בארי ידבר על עם ישראל שהם לא נאמנים, אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אז תיקח לך אישה לא נאמנת ותוליד בני בנים, ובוא נראה מה היחס לילדים לא נאמנים. אני אלמד אותך דרך הדבר הזה. ואם יחזקאל מצווים עליו לא להתאבל על חורבן הבית, אז זה קודם כל יעבור עליו. אשתו תמות, והקדוש ברוך הוא יגיד לו, אל תתאבל. אז הנביא ירמיהו, אם הוא נביא שהולך לדבר על גלות ועל עריריות, גם הוא בעצמו יהיה ערירי. ולכן, בוא נראה אם אני מוצא את זה, באיזה פרק זה היה, משהו פה. הנביא ירמיהו ממש מתקלל את יומו. פסוקים שלקוחים כמו מאיוב. אני אז... רק רגע, אביה עד שנייה אחר. בסדר, אני אענה על הכל. עכשיו איפה זה נמצא. משהו בסוף, לא זוכר. קיצור, הפסוקים שם... ארור יום יוולד בו, בלילה אמר הוא רגע, וממש אותם פסוקים כמו באיוב, בלילה הוא ייקחו אופל.
ייקב
לאור. בדיוק, כל הפסוקים האלה, באמת אתה צודק, להיות נביא. ולכן גם אנחנו קראנו את זה בהפטרה של השבת. הנה, פצעתי פרק אף. ארור היום אשר יולדתי, פרק אף, פסוק י"ד. ספר ירמיהו, אנחנו... ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר ילדתני, אמי על יהי ברוך. ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר, שמח, שמחה הוא. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך אדוני ולא ניחם, ושמע זעקה בבוקר ותרועה בעת צהריים. אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי אמי קברי, ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון, ויכלו בבושת ימי. יותר מזה, בדיוק מה שאמרת. כלומר, להיות בכזאת עמדה של נביא, שהם מתנבא, והם מתנבא, ואף אחד לא שומע לו, ולא רק לא שומעים לו, אלא רוצים להרוג אותו. רוצים להרוג אותו כפשוטו. קולעים אותו, ולא רק קולעים אותו, גם זורקים אותו לתוך הבור, הוא כמעט מת שם.
ואיזה מטרה
יש לנו פה? מה? אולי ישוב, אולי לתקן. אנחנו מיד נגיע לדברים האלה, אבל אנחנו נראה כמה החורבן היה, הוא היה, הוא לא היה הכרחי. וכמה תחנות... בתוך המילה הכללית אותי חורבן, כמה תחנות יש? יש את הקטסטרופה במלואה, אבל יש כל מיני וריאציות יותר מוקטנות, טוב, אז הנביא מנסה לצמצם נזקים. ובחלק מהמקרים זה גם מועיל, ובחלק לא. ברוב המקרים לא. בואו טיפה, כן.
זה לא רק
כהנים
שאתה עושים, זה גם הנביאים האחרים עושים.
כן, נכון. תראו, אנחנו לא לומדים עכשיו ירמיהו, ואנחנו לא יכולים להיכנס לכל המרחב. ודאי שההתמודדות הכי קשה של ירמיהו זה מול נביאי השקר, ובראשם חנניה בן עזור, שמתנבאים כל אחד שהכל יהיה בסדר, ותכף בבל נופלת, וכולי וכולי, וירמיהו הוא נביא להשם לבדו, כמעט, אפשר להגיד. נכון? זה גם נביא השקר וגם המלאכה, ואחת התגובות זה כאן. כמו שאמרת, בוא נקרא רגע את הפסוקים, וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. והיא כחלות ירמיהו לדבר את כל, אשר ציווה אדוני לדבר את כל העם, והתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור, מות תמות, מדוע ניבאת בשם אדוני לאמור כשלא יהיה הבית הזה, והעיר הזאת תחרב מעין יושב, ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית אדוני. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בבית אדוני, וישבו בפתח שער אדוני חדש. ועוד פעם עושים איזה עסק, ואמרו הכהנים והנביאים אל השרים ולכל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, כולם נגדו, אדוני שלחני לנבא אל הבית הזה ולעיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם, ולא מליבי. ועתה היטיבו דרככם ומעל עליכם, ושימו בקול אדוני אלוהיכם, והנחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליכם, ואני ענייני בידכם, עשו לי כטוב וכישר בעיניכם, אך ידוע תדעו כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ואל העיר הזאת ולשביה, כי באמת שלחני אדוני עליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה, הוא ניצל כאן, מצילים אותו וכולי, אחיקם וכולי וכולי. אז בעצם בראשית ממלכת יהויקים, לפחות לפי הנבואה של ירמיהו, עדיין יש סיכוי להציל את בית המקדש. זאת נבואה שמדברת על בית המקדש. תטיבו דרככם, תתקנו את מעשיכם, והבית הזה ימשיך לעמוד, יתקיים. בשנה הרביעית לממלכת יהויקים, כבר אין דרך חזרה. פרק למד וב. והיא בשנה הרביעית ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה, ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יהושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרע וסלחתי לעוונם ולחטאתם. שימו לב, חשוב מאוד. יש כאן מגילת ספר שנכתבת, ועדיין יש כאן אפשרות לחזור בתשובה. אנחנו ננסה להבין את המתח בין שני הדברים הללו. בוא נראה מה קורה כאן. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור. בשלב הזה ירמיהו כבר עצור בחצר המטרה, הוא מהווה סיכון, הוא רק עושה כאן הצסה נגד המלכות. לא אוכל לבוא בית אדוני, ובתה אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני עם בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם. אולי תיפול תחינתם לפני אדוני, וישובו איש מדרכו הרע, כי גדול האף והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. ויעש ברוך בן נריה את ככל אשר ציווה ירמיהו הנביא לקרוא בספר בית דברי אדוני בית אדוני. ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, בחודש התשיעי קראו צום לפני אדוני כל העם בירושלים וכל העם באים מערי יהודה בירושלים. איזה צום זה? איזה חודש זה? נתחיל מזה. תשרי. איזה צום יכול להיות בכסלב? סליחה, כסלב אמרת. אמרת כסלב? מה אמרת? אמרת ספטמבר או כסלב? לא הבנתי. כסלב. כסלב. אז איזה צום יש בחודש כסלב? לא שומע. גדליה? צום גדליה בחודש כסלב, לא. זה כמו הבדיחה על היהודי הזה שהפריץ אמר לו, אם אתה לא משלם לי את הכסף עד מחר, אני זורק אותך לכלא. אז הוא הבין מה צריך לעשות, תפס את הרגליים וברח. ואיך שהוא בורח, הפריץ בא מולו. אז אמרו לו, מוישקה, לאן אתה הולך? הוא אומר לו, יש לנו חג. הפריץ מקדח בפדחתו, מגרד, איזה חג היה בחודש טבת, אין להם שום חג להיו. יש להם, זוכר שיש להם משהו בהתחלה, ויש להם משהו בסוף, אבל אין להם... אומר לו, איזה חג היום? אומר לו, זה חג מיוחד, זה זמן פלטתנו. אומר לו, זהו, שיהיה חג שמח, ותלך, וזהו, בורח. הפריץ ממשיך לזה, הוא רואה את הג'יד השני, את היהודי השני, עובד, חוטב עצים. אז הוא אומר לו, הבוז לך יהודי, היהודי שלי הוא יהודי רציני, יש לו חג, הוא לא עובד, מה אתה מחלל את החגים? אז הוא אומר לו, איזה חג? כן, כן, הוא אמר לי, זה חג מיוחד, זה זמן פלטתנו. הוא אומר לו, החג הזה, זה חג חשוב מאוד, אבל זה חג, לכל יהודי יש תאריך אחר לחג הזה. אז... תענית גשמים, בדיוק. בחודש כסלו יש תענית גשמים, כלומר, אין גשם, לא יורד גשם, זה עוד ביטוי לחרון אף. ושוב פעם, למרבה הפלא, העם, עובדי עבודה זרה. מערת פריצים בבית הזה, הגנבים וכו', והרוצחים וכו', מתכנסים בבית השם לתענית ולצומות ולשיחת התעוררות כדי שירד גשם. ויקרא ברוך בספר, אז ברגע, באקט הזה, במקום הזה, קראו בספר את דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית אדוני חדש באוזני כל העם. אז ברוך בן נריה קורא משהו מאיזשהו ספר. התגובה כאן היא מדהימה. וישמע מיכאיהו בן גמליאל בן שפן את כל דברי אדוני מעל הספר, וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים. אלי שמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמליאל בן שפן וצדקיהו בן חנניה וכל השרים, ויגל להם מיכאיהו את כל הדברים אשר שמע בקרוא ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי ונתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמור, המגילה אשר קראת בה באוזני העם כחנה בידיך בלך. ויקח ברוך בן עריהו את המגילה בידו ויבוא אליהם, ויאמרו אליו שב נא וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזנינו, תקרא עוד פעם, אנחנו לא מאמינים. ויהי כשומעם את כל הדברים פחדו איש על רעהו, ויאמרו אל ברוך הגד נגיד למלך את כל הדברים, אנחנו נלשין עליך. הם פוחדים שזה משהו אינטני במגילה הזאת. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? באמת זה ירמיהו אמר לך? אז הוא אומר להם, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אז יש כאן איזה מין תגובה שנע בין פחד מצד אחד לבין ניסיון לתקוף אותו ולהגיד אנחנו נלשין עליך למלך מצד שני, תגובה ודאי קיצונית. לא ברור למה, זה נבואת הפורענות הראשונה שירמיהו מתנבא, זה נבואת, זה, הם שמעו כבר כמה וכמה נבואות ולא ראינו שזה בדיוק עשה להם איזה משהו. הפעם פשוט ירמיהו כותב כי הוא לא יכול להגיע, אז קוראים את זה מהכתוב. ויאמרו השרים אל ברוך, הם השרים מחליטים להתייחס לזה. ואמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו, ואיש על ידע איפה אתם, תתחבאו כי אנחנו לא יודעים לצפות מה תהיה תגובת המלך. ויבוא אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראה היהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוארת. והיא כי קורא יהודי שלוש דלתות וארבעה, כן? תדמיינו את זה, הוא קורא, והמלך מקשיב, ואחרי שלוש דלתות זה עמודות כאלה, שלוש או ארבע עמודות, המלך שולף תער, יקרעיה בתער הסופר והשטח אל האש אשר הלך. המלך לקח את המגילה, קורא אותה וזרוק אותה אל האש. עד תום כל המגילה על האש אשר הלך, ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו, ושומעים את כל הדברים האלה. זה אומר לנו את זה כותב הספר, ירמיהו בעצמו, כתב את ספרו, אז הוא אומר, במקום שהם הזדעזעו ופחדו, הם לא פחדו. וגם אל נתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך, לבלתי סוף את המגילה, ולא שמע עליהם. ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך, ואת שריה בן עזריאל, ואת שלמיהו בן עבדאל, לקחת את ברוך הסופר, ואת ירמיהו הנביא, ויסתירם אדוני. כן? לקחת אותם, הכוונה, לקחת אותם ולהרוג אותם, זה הכוונה, ומצליחים להסתתר. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה הסיפור הזה? איך, על איזה מגילת ספר מדובר כאן שהיא כל כך מפחידה, ולמה? ואם זה כל כך מפחיד, אז מדוע תוך כדי שירמי, שברוך בן עריה קורא את המגילה, הוא גם אומר שעדיין יש סיכוי לחזור בתשובה? כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים קודם כל לשים את ליבנו לנתון אחד. והנתון הוא שבתקופת ירמיהו אין שום דבר כתוב חוץ מחמישה חומשי תורה. כל התורה היא עדיין תורה שבעל פה. שנייה. כל התורה היא עדיין תורה שבעל פה, ולכן אסור לכתוב אותה. גם הספרים שאתה מדבר עליהם, יהושע וגם אפילו שמואל שכתב את ספרו, הם כתובים בצורת מגילות. הם עדיין לא נקרחו לכבדה לצפרים, זה קורה רק בסיום, בתחילת בית שני, שכנסת הגדולה, שאז יש כבדה לצפרים, ומחליטים גם לכתוב אותה. יהושע, כתובים בצורה של מגילות. אבל בעצם, כשמדברים על משהו כתוב, כשקוראים ברבים ממה שהוא כתוב, יש כאן בעצם שחזור של קריאה בתורה. קריאה בתורה על כל המשמעות שלה. על הנצחיות, על הקביעות, על העובדה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה. כשמישהו קורא משהו מספר, הדבר הזה הוא משקל אחר לחלוטין. אה? בדיוק. כשאנחנו מכירים את הכלל שנבואה שנאמרת לרעה יכולה להתהפך. נבואה שנאמרת לטובה חייבת לבוא. דרך אגב, הכלל הזה נלמד מספר ירמיהו בעצמו. עם חנניה בן עזור. נבואה שנאמרת לטובה חייבת לבוא. נבואה שנאמרת לרע יכולה להתהפך. אבל נבואה שנכתבת בספר היא בעצם נאמרת, הנבואה הזאת היא בוא תבוא. רש"י בתחילת מגילת איכה אומר, מגילת הספר שקרא ברוך בן עריה וקרא אותה המלך יהויקים, זוהי מגילת איכה. זהו פרק א' במגילת איכה. עכשיו בואו נזכר רגע בפרק א', א' הוא כתוב, קוראים אותו מן הכתב, ב', באיזה זמן הוא כתוב? עבר, עובר או עתיד? כתוב בעבר. איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. שרתי במדינות, רבתי ירועים, הייתה למס. כלומר, בא מישהו, ברוך בן אריה, וקורא מגילת חורבן, כשבמגילה כתוב שהחורבן כבר היה. אנחנו נמצאים כאן בימי יויקים, עדיין יש לנו את ימי יויקים, 18 שנה עד החורבן. ימי יויקים, ימי יויכין, ימי צדקיהו. 18 שנים לפני חורבן הבית, נביא, או עוזר של נביא, קורא שבעצם החורבן כבר היה. עכשיו אתם מבינים את פשר הביטוי, בית שרוף, שרפת, קמח תחון תחנת. 18 שנים לפני חורבן הבית, הנביא אומר, הבית הזה כבר חרוב. אני כבר יכול לקרוא לכם על זה מהספר, בלשון עבר. ולכן זה כל כך מפחיד. ולכן התגובות נאות מרצון, מפחדו וקרו בגדיהם, לקריאת המגילה והשריפה שלה, ורצון להרוג את ירמיהו. מאוד מאוד קיצוני. כן. סתם שם משהו? מיראש? זה, אנחנו מיד נראה. מי?
ירמיהו.
זה בעצם השאלה הבאה. כלומר, מה הציפייה? מה הציפייה? הרי אם אתה עכשיו, אתה בעצם, הנביא ירמיהו, דרך ברוך בן אריה, זה לא רק מיראש, אלא זה המון המון הקבלות. גם המגילת ספר, גם העובדה שזאת המגילה היחידה שידוע עלינו, אין לנו עוד מגילה. גם ההמשך של הפרק שעדיין לא קראנו, שרשי אומר, הכתוב כאן אומר, בפסוק כ"ח, שוב קח לך מגילה אחרת, הוא כתוב עליה את כל הדברים הראשונים, אשר היו על המגילה הראשונה, אשר שרף יויקים מלך יהודה, וכו' וכו', וכאן ירמיהו לקח מגילה אחרת, והתנהל ברוך נראה הסופר, ויכתוב על ירמיהו, ואנחנו לא מכירים, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, אז חז"ל ממש יודעים להגיד שזה הפרק האחרון במגילת איכה. כלומר, אנחנו לא מכירים שום מגילה אחרת שכתב ירמיהו חוץ מן המגילה הזאת. אז זה לא בא כתוב לסתום אלא לפרש, ולכן עוד שנייה. אז השאלה כאן שמוטי שואל, אז מה התכלית של הפרק הזה? אם בעצם אנחנו מבינים שבית המקדש, הרב קוק מדבר על זה בתחילת ספר אורות, שבית המקדש מזיל הזלות טמאות, הוא נהיה, במקום שיהיה מעיין לקדושה ולטהרה, הוא נהפך להיות מעיין לטומאה ולחולי וכל הדברים הלא טובים, כמו שראינו בפרק ז', שבעצם בית המקדש הוא התעודת ביטוח שלנו לכל העבירות, אז הבית הזה חייב להיחרב. אז למה בעצם אז מה התכלית של כל הסיפור? התכלית היא הפסוק שקראנו ולא הבנו אותו בהתחלה, פסוק ג', אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה, וסלחתי לעוונם ולחטאתם. זו הגלות. בשנה הרביעית למלכות יהויקים נגזרה הגזרה שהבית צריך להיחרב. אבל עדיין לא נגזרה הגזרה על הגלות. וזה שני עולמות אחרים לגמרי. חורבן הבית בלי גלות וחורבן הבית עם גלות, זה שני חורבנות אחרים לחלוטין. אנחנו לצערנו, מה שנקרא ציון לקטה בכפליים, נכון? מאיפה לומדים את זה? שהיא לקטה בכפליים, יש פסוק, ברח לי. היא לקטה בכפליים ואבל כפליים, והיא גם תתנחם בכפליים, לא זוכר את הפסוק הרגע, אבל אנחנו לקינו בכפליים, נכון? לקינו בכפליים, כלומר אנחנו באמת, בוא נסיים, נצייר רגע את השורה התחתונה. בשורה התחתונה הקטסטרופה התרחשה במלואה, נחרב הבית ויצאנו לגלות, ושארית הפלטה שנותרה כאן עם צום עם הגדליה, הגדליה נרצח, וגם שארית הפלטה גלתה למצרים. כלומר, כל התרחיש הרע קרה במלואו, אבל זה לא היה חייב להיות שזה יהיה ככה. היו כל כך הרבה תחנות, כאן אנחנו בתחנה הראשונה, נכון, הבית הזה כבר אי אפשר לתקן אותו. יש דברים שאתה לא יכול לתקן אותם, צריך לשבור, להפסיק ולבנות מההתחלה. יש דברים כאלה. לא בדיוק. בואו ננסה להבין ביחד מה המשמעות של חורבן בלי גלות. חורבן בלי גלות זה אומר שהמרכז הדתי מפסיק להתקיים. אבל ממשיכים לספור שמיטה. ממשיכים לספור יובל. סנהדרין נמצאת. היא לא בלשכת הגזית, אבל היא נמצאת. הרצף של מעבר תורה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה, ממשיך. כאן בארץ ישראל. הדור הזה שהיה מלא עבודה זרה, יעבור מדרכו, יקום דור הבנים, אפילו התוכניות של בית המקדש יהיו קיימות. הכל נמצא כאן, הכל נוכח כאן. ובעיקר, הדבר המשמעותי ביותר, זה שהמיליונים פה, שירצו להקים מחדש את בית המקדש, אז יש כאן מיליונים, מיליוני יהודים שגרים כאן בארץ ישראל, שנמצאים ומוכנים לגאולה בתוך תהליך כזה או אחר. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים צורך לשבור משהו ולתקן אותו, אבל יש המשכיות. לדוגמה, גם חטא המרגלים זה שבירה של הדור הראשון והכנה של הדור הקודם, אבל מכיוון שיש כאן איזשהו רצף, אז יש מי לעבוד. אבל ברגע שיש גלות והעם יוצא מן הארץ, אז אנחנו כבר לא יודעים איך לספור את השנים. בתור אינדיקציה, אנחנו לא יודעים, עבד לנו החשבון. עד היום דרך אגב, אנחנו לא יודעים לספור, עד היום אנחנו, יש לנו שני חשבונות ליובל. שמיטה אנחנו יודעים, אבל יובל איבדנו. עובדת המסורת. הרבה מאוד מהחוכמה המדינית והממשלית הולכת לה לאיבוד. ובעיקר, אתה לא יודע מי יחזור. כמה גלו מהארץ, לא יודעים מספרים, אבל זה כנראה מספרים מאוד מאוד גדולים, מאוד גדולים, כי היה כאן רצף התיישבותי של 900 שנה, נכון שעשרת השבטים וכו', אבל מדובר במיליונים. ודאי שגלו מכאן, אולי 10 מיליון, אולי יותר, לא יודע, החוקרים חלוקים ביניהם, כמה חזרו, אחרי 70 שנה בסך הכל, 42,000, זה כלום, זה לא מספר אפילו, אי אפשר לעבוד עם דבר כזה, זה מאוד 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 עלוב. ברגע שחזרו לכאן 42,000 איש, ביום הראשון שספרו וראו שיש כאן 42,000 איש, בעצם ביום הזה כבר ידעו שגם בית שני יחרב. בעצם ההבדל בין חורבן עם גלות לחורבן בלי גלות הוא ההבדל איזה בית יהיה בית שני. האם בית שני יהיה בית שיחרב או בית שלא יחרב. ברגע שבית שני נבנה על ידי 42,000 איש, אבל רוב האומה עדיין בחוץ לארץ, אז זה ברור שבית שני הוא הכנה בעצם לגלות הארוכה שתבוא בעקבותה. בפרק למדווה בספר ירמיהו נגזר על הבית להיחרב, אבל הגלות עדיין לא. ואם יהויקים המלך וכל השרים אשר איתו היו קוראים בגדיהם ופוחדים ולוקחים את זה אל לבבם, אז יכול מאוד להיות שהחורבן היה נמנע. עכשיו תראו, אנחנו לא ניכנס עכשיו לאיכה עצמה, זה נעשה בשבוע הבא, אבל ממש אפשר לראות את הדבר הזה בפרקים. לא. למרות שכתוב כאן גלתה וכו' וכו'. כן, אבל, נכון, אבל כן, עכשיו אני מזכיר עוד דבר אחד. הפרק הזה, המגילת איכה שלפנינו, זאת מגילת איכה השנייה. שעליה נוסף עוד דברים רבים כהמה. כלומר, אחרי שיהויקים קרא את המגילה הראשונה, התברר שמה? שיהיה גם גלות. ואז הגלות משולבת בפרק א' של ספר איכה, אבל אם תנסה לחפש מהו הנושא, מה הציר המרכזי בפרק א' בספר איכה, תסתכל שזה, ויצא מבת ציון כל הדרה. התיאור של ימי יופיה של ירושלים עם חורבנה של ירושלים, כל מכבדיה יזילוה כי ראו ערוותה. מה זה ראו ערוותה? בעצם נכנסו לחדר המיטות, לקודש הקודשים. יש כאן בעצם תיאור של החורבן. נכון שאחרי הזה, ירמיהו הוסיף פה, אני רואה שגם הולכת להיות גלות. אז משולבים כאן אלמנטים של גלות שהם עוד יותר חזקים בפרק ב', כי פרק ב' ממש מדבר על חורבן הממלכה. מלכה ושריה בגויים אין תורה, אנחנו עוד נראה את זה בשבוע הבא. אבל פרק א', עיקר העיקרים שלו, הנושא המרכזי שלו זה בעצם, ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. זה בית המקדש שנשרף. בוא נאמר ככה, פרק א' בעיקר מדבר על ירושלים. כלומר, פרק א' מדבר על גלות ירושלים, לא על גלות ישראל. ירושלים באמת תחרב. ירושלים זה בית המקדש וכל מה שזה. ירושלים תחרב. איפה יהיו כל עם ישראל? יהיו בערי יהודה. יפזרו להם. ירושלים תחרב. קצת דרך אגב, כמו שהיה בבית שני, כאשר הרומאים הגיעו לכאן, במרד הגדול, וכבשו את ירושלים. הם לא הגלו את העם עדיין. לא הייתה גלות. כי התפיסה הרומאית הייתה שהם באים, כובשים, עושים קצת סדר, ומשאירים את העם על מקומו, ועל זה אחרי זה אחרים התווכחו, האם זה טוב או לא טוב, האם עשו גשרים, שווקים וכו' וכו'. אז הם כובשים וזה, והם מגלים את העם ממרכז השלטון, מפזרים אותם בגליל וכו' וכו', ומשאירים אותם כאן. אחרי כן מרד בר כוכבא, מבינים הרומאים שזאת אומה מורדת, מגיעים לכאן, חורשים את ירושלים, הורגים פה את כולם, מגלים הרבה מאוד אנשים מחוץ לארץ, וכן על זה הדרך. אז זה בעצם הייתה מה שאמור להיות כאן. בשנה הרביעית ליהויקים מלך יהודה עדיין ניתן להציל את הגלות. זה הרבה מאוד. זה עצום. זה דבר אדיר. ועל זה ירמיהו נלחם. גם אחרי שתיגזר הגזרה על הגלות, ירמיהו לא יוותר. וימשיך להילחם לפחות על שארית הפלטה שתהיה כאן. גם שארית פלטה זה דבר עצום, יש כאן איזה גדליה בן אחיקם, נציב, קטן, אם זה שארית פלטה. יש איזה, זה כמו בית גידול, יש איזה משהו שאליו ניתן יהיה להתחבר אחר כך בעתיד. אבל זה ירמיהו נלחם, אולי בשבוע הבא זאת השם נראה את הפרקים, כמה הוא נלחם על הדבר הזה, כמה הוא מתאמץ על הדבר הזה, מוסר את נפשו על הדבר הזה, וגם הדבר הזה חרב. את גדליה בן אחיקם הורגים, וכל השארית הפלטה כולה גולה למצרים, בניגוד מפורש להבטחה שלהם לירמיהו, ובניגוד לנבואה שלו. לפי דעתי, להבטחה שלהם לירמיהו. הם הבטיחו לו שמה שהוא יגיד להם יעשו. יהודי אתיופיה חלוקים ביניהם מאיזה שבט הם. זה הדעה המקובלת שהם משבט דן, אבל תשאל אותם, הם יגידו לך שהם משבט יהודה. הסמל שלהם זה אריה. אז אתה אומר עצמך, איך הגיעו אנשים משבט יהודה לאתיופיה? תשובה, בעיניי, אני מעלה כאן השערה. לפי דעתי, הם צאצאים של הגולים, של הגולים של שארית הפלטה של גדלה בן אחיקם. הרי כל עם ישראל גלה לבבל. הם פחדו לגלות לבבל כי הם הרגו את הנציב שהציב המלך הבבלי, אז הם פחדו המון שירמיהו אמר להם, לא יקרה לכם כלום. אבל הם פחדו, אז הם ברחו למצרים. והנביא ירמיהו אומר להם, במצרים יהיה לכם כללה. לא יהיה לכם מנוח במצרים, אתם תגלו גם במצרים. ממצרים לגלות לסודן, זה כבר קרוב מאוד, מסודן לאתיופיה, בגלל שהם היו התמצית הכי רעה בגלות, כלומר, גלות בתוך גלות בתוך גלות, אחרי שירמיהו אמר להם, הם עדיין עברו על דבריו, אז הם גם היו האחרונים לחזור. כל עם ישראל חוזר מכל קצוות העולם, ורק יהודי אתיופיה. וכשהם חוזרים, כשיהודי אתיופיה מגיעים, אז אנחנו בהם באמת יודעים שנסגר המעגל, שהגלות באמת באה לקיצה, כי הם הגלות הכי עמוקה, הכי רחוקה, הכי, גם מבחינה פנימית, מוסרית של מעבר על דברי הנביא, זה היה המעבר הכי נועז, הכי חצוף על דברי הנביא, והם גלו, ממש לקחו כיוון אחר לגמרי, כשהקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי ישראל ומשיב גם אותם, בזכותו של יצחק שמיר, זכרונו לברכה, אז אנחנו באמת יודעים שנסגר המעגל הכי הכי רחוק של הגלות. סיפר לי איזה חבר שהוא יהודי אתיופיה, המחקר, כלומר, הניסיון להגיע אליהם התחיל לפני כמעט 100 שנה, איזה יהודי אחד מאנגליה. והם מאוד מאוד פחדו. מאוד מאוד פחדו, הם היו חששנים מאוד, כי הרבה מאוד ניסו לנצר אותם. תראו, להרבה אתיופים יש להם פה צלב, מכתובת קעקע. באתיופיה הנצרות היא מאוד מאוד חזקה, וניסו לנצר אותם בכוח. וכשהם ראו בן אדם לבן, הם פחדו שפשוט מישהו בא לנצר אותם. הרבה עבדו עליהם, הם תמימים מאוד וכל זה. כשהוא הגיע אליהם ואמר להם שהם יהודים, הם לא האמינו לו. אין יהודים לבנים. יהודים זה רק לא יכול להיות. צריך להוכיח להם שהוא יהודי. שהוא מהול, ואמר להם שמע ישראל ואת כל התפילות. רק אז הם האמינו לו שהוא יהודי בכלל. כי מבחינתם יהודים זה רק כהרור. אין דבר כזה. כל מי שהם ראו לבן הוא היה מהגויים. טוב, אז נחזור לעניינים שלנו. אז זה בעצם מה שקורה כאן. מגילה כתובה בספר, כתובה בלשון עבר, שמדברת על בית המקדש, אמורה מאוד מאוד להפחיד את כל השומעים אותה, והיא באמת מפחידה. באמת מפחידה את השרים. אבל המלך, יהויקים, ולכן דרך אגב, הנביא ירמיהו מתנבא על יהויקים, נבואת חרון, וגם הקבורה שלו תהיה זאת ולא אחרת. נקבר קבורת חמור, הראש שלו מתגלגל. בקיצור, יהויקים מקבל נבואת חרון גדולה מאוד מירמיהו. במקום שהוא יפחד ויבין שעדיין ניתן להציל, הוא קורא את המגילה וממשיך בשרירות ליבו. ובעצם, אנחנו מחברים לפה את ספר מלכים, יהויקים הוא גם זה שמתחיל במו ידיו, במו מעשיו, לתפור את הגלות. כי מה הוא עושה, יהויקים? הוא מורד במלך בבל. הראשון שמורד במלך בבל, בספר מלכים, בסוף מלכים, ספר מלכים, והיה שרה בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. זה מדובר על יהויקים. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, והיו לו יהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו. הוא במקום לשמוע בכל דברי הנביא ולהבין שעכשיו צריך להוריד את הראש, להיות ממלכה שפלה, ראינו, להוריד את הראש, הבית הזה יחרב, אין ברירה, אבל אנחנו נוכל להחזיק כאן איזו אוטונומיה, את תחת האוטוריטה הרחבה של מלך בבל, ולהמשיך כאן את הקיום, הוא בעזותו, בחוצפתו, עוד מורד למלך בבל, ובעצם במו ידיו מביא את הגלות, שממנה הזהיר ירמיהו הנביא. התחלנו את השיעור בשאלה, למה יש לנו כאן בעצם שני צומות? מדוע יש לנו את י"ז בתמוז ותשעה באב? והתשובה היא, בי"ז בתמוז קרו חמישה דברים. אני יכול, אפשר להוכיח איך כולם קשורים אחד לשני, אבל ודאי הדבר המרכזי שקרה זה שנפרצה החומה. בכל מקום, בתורה, בנביא, המשמעות של חומה זה קביעות לאומית. כשנחמיה עולה בעלייה השנייה, הוא פחת יהודה, והוא בונה את חומת ירושלים. לכו ונבנה, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד לחרפה. כן? מי שבונה חומה, בעצם מה הוא אומר? אני כאן, אני קבוע, אני לא הולך לשום מקום. זוהי כנראה גם אחת מהסיבות שערים מוקפות חומה, קדושתן גדולה מערים לא מוקפות חומה. כי יש כאן בעצם קביעות יותר גדולה בארץ ישראל. חומה בעצם זה ביטוי ללאומיות, ליציבות, לעם ישראל שחוזר לארצו. לא סתם מבצעי חומה ומגדל. אנחנו כאן, אנחנו נקים חומה, נרים מגדל, ואנחנו כאן קבועים בארץ. כשהחומה נפרצת, בעצם אומר ש... מכאן אפשר לצאת. מתחילה כאן נזילה, מתחילה כאן יציאה החוצה, מתחילה כאן גלות. מוקפת חומה זה בעצם יציבות, קביעות בארץ. מזכיר לכם את פורים, שהגמרא אומרת שכשרוצים לספר את שבח ארץ ישראל, אז בגלל זה בערים מוקפות חומה, מימות יהושע בן נון קוראים בט"ו, ולא מימות מרדכי, כי בימי מרדכי לא היה בכלל ערים מוקפות. אז רוצים לספר את שבח ארץ ישראל, את הקביעות, את הכיבוש של ארץ ישראל, את הנוכחות בארץ ישראל, מדברים על ערים מוקפות חומה, מימות יהושע בן נון. אז אם אנחנו מדברים על זה שהחומה נפרצה, יש כאן בעצם שבירת הלאומיות. צום י"ז בתמוז הוא צום על הגלות. וצום תשעה באב הוא צום על חורבן בית המקדש. וזה שני דברים, כמובן שהם שני צרות רעות, כל אחת בפני עצמה, אבל זה שני צרות שמצדיקות כל אחת צום בפני עצמה. כי חורבן הבית בלי גלות היה שם אותנו במקום אחר לגמרי. כנראה שחורבן הבית בלי גלות היה גורם לזה שעד היום היה לנו מקדש שני, שלא היה נחרב. אבל מכיוון שלחורבן הבית הראשון התלוותה גלות, אז זה שתי צרות שהן לא כרוכות אחת אל השנייה באופן אוטומטי. זה לא שאם נחרב הבית, אז גם חייבת לבוא גלות. לא, לא ככה. בפרק ל"ו בספר ירמיהו, הנביא מנסה להציל אותה מן הגלות. אתמול ראינו רמז יפה. המספר 70 הוא מספר חשוב, מספר משמעותי. בטח ובטח בכל מה שקשור לירמיהו ולגלויות. ולגלות, נכון? גלות 70 שנה. זו גלות בית ראשון. היום שמבטא עבורנו קיבוץ גלויות וחזרה לממד הלאומי, זה יום העצמאות. זה ה' באייר. שקמה מדינה, ובבת אחת, בום, עלייה חמישית, נקבצים לכאן מיליונים. קחו 70 יום מיום העצמאות, תגיעו לי"ז בתמוז. היום שמבטא עבורנו את החזרה להר הבית, בית המקדש, לשאיפת הקודש, זה יום כ"ח באייר. קחו 70 יום לכ"ח באייר, תגיעו לעשירי באב. עשירי באב, זה רמזים, ראינו את זה אתמול בדברים של הרב יניב שליטה. המספר הזה 70, שהוא ביטוי של המעגליות של החורבן, הנה הוא חוזר חזרה בתוך הדור שלנו. ה' באייר הוא התיקון של י"ז בתמוז. כ"ח באייר הוא התיקון של תשעה באב. אנחנו בדור של תיקון. קודם כל, אני חושב שברגע שאנחנו לומדים את זה, אנחנו גם יודעים להכיר בערכה הגדול מאוד מאוד של קיבוץ גלות שאנחנו נמצאים בתוכו. זה לא איזה משהו פרוזאי, זה דבר משמעותי מאוד. קיבוץ גלויות זה אולי אפילו זה... כדי להגיד לכם מה יותר שוקל ממה, אבל יכול להיות שהחורבן של האומה זה הגלות. יותר מבית המקדש, אולי אפילו. כל פנים, קיבוץ גלות זה ודאי דבר דרמטי ומשמעותי מאוד, וזה בעצם מה שמסביר לנו את הפיצול הזה בין הצומות, שהוא בדיוק כמו הפיצול בין שני הפרקים, בין פרק כ"ו לבין פרק ל"ג. בשבוע הבא ניכנס טיפה יותר למגילה עצמה, וננסה גם לענות על השאלה, האם הטענה שטוען ירמיהו לכל אורך הספר, שאם לא תטיבו את דרככם, הבית הזה יחרב, האם ניתן לטעון טענה כזאת גם בימינו כביכול כלפי מדינת ישראל שעלולה גאולה זו ללכת לאחור או להפסיק או זה, אם לא נטיב את מעשינו, ננסה להתמודד עם הדברים שאמר בזמנו הרב הרצוג כאשר התקרב לארץ ישראל רומל עם הצבאות שלו, שועל המדבר רומל עם הצבאות שלו, והרב הרצוג אמר בוודאות חורבן שלישי לא יהיה. ננסה להבין מאיפה הרב הרצוג שאב את הידיעה הזאת ולראות את ההבדלים אולי בין התקופה של אז לתקופה של היום. חזקו ואמץ לבבכם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.